קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה.
על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הברך, סרטו החדש של נדב לפיד, מצליף גשם על עיני צופיו במהלך דהירה מהירה של אופנוע בסצנת הפתיחה. האלם הראשוני הזה, שמזכיר קצת את שעתת הכלבים שמתקיפה את הצופה בפתח של ולסים בשיר, לא ירפה לאורך כל הסרט. מיד הוא ידמיין יריעה לברכנו, ישר לפיקה של הברך כמו שסמוטריץ' יחל לעד תמימי, ובהמשך הוא יטלטל אותנו אל עבר האדמה, יכלה אותנו במרחב סגור, יעטל בנו עם סיפורי מוות והשמדה, ויתריס כלפינו זעם והשמה ללא הפסקה. יוד, בגילומו של אבשלום פולק, הוא במאי קונוע המסוכסך עם עצמו, שנע בין אפתיות סדיסטית להתפרצויות זעם אלימות. הוא הופך את כל הסרט לפצצת עבירה ומוציא מאיזון את כל מי שנמצא סביבו, כולל את המערכת של הקרנת סרטו בערבה בגילומה של נור פיבה. אף אחד לא מקבל הנחה או הקלה בסרט הזה. לא הדמויות המתרפסות והמטריסות כאחד, לא הבמאי שמצייר תמונה לא מלטפת של עצמו דרך הפרוג'ה שלו, ולא הקהל שמאבד אחיזה יציבה לאורך כל הצפייה. הברך הוא סרט שמעיין את עצמו ואת עצם קיומו, מעין נוטל גלולת ציאניד להשמדה עצמית, או לפחות ממקם עצמו רגע לפני נטילתה. הוא מהסס איתנו ברפלקסיביות מרומזת. האם לקחת אותה? את הדברים האלו כתב דוקטור אוהד לנצמן, חוקר ומרצה לקולנוע מאוניברסיטת תל אביב. אני יעל קיים, תסריטאית ובמאית, ואני שמחה מאוד לארח היום לשיחה בספשייל מיוחד של רדיו הקוצה, את אחד הקולות המעניינים ביותר בקולנוע העולמי היום. את יוצר הקולנוע נדב לפיד. היי נדב.
היי אל, תודה רבה.
לשיחה על סרטו החדש הברך, שאני מאוד ממליצה לכם לרוץ ולראות, ובואו נתחיל בשיר. לשאול אותך זה, איך בעצם זה התחיל? זאת אומרת, סיימת את הסרט הקודם, הוא מאוד מאוד הצליח, הוא בכלל היה בפריז, הוא התרחש בפריז, ואיך פתאום הערבה?
אני חושב ש... אני חושב שמעניין האופן שבו זה התחיל, וגם מעניין האופן שבו זה המשיך, כי אני חושב שבמובן מסוים זה חושף את האמת גם של הסרט הזה. היה לי תסריט אחר. היה לי תסריט אחר על... היה לי תסריט אחר... סיפור שלם שבמרכזו יחסים בין גבר לאימא שלו, שבסוף התסריט מתה. אימא שלי עוד הייתה אז בריאה וחיה, וכמו בכללה הידועה, אל תכתוב על מה שאתה לא רוצה שיקרה או משהו כזה, או מה שאתה לא יכול לעמוד בו, אז בסוף המציאות העתיקה את התסריט באיזה אופן מזעזע, אבל באמת היה לי תסריט אחרי שהייתי עסוק בו. וקרה מה שקרה עם מילים נרדפות, ושהיה איזה מין הצטלם בפריז, חזרתי לארץ לעריכה של הסרט עם אמא שלי, אז הסתבר לי שהיא חולה בסרטן וכולי, אני חושב שזה דברים, אני לא יודע כמה זה, אבל באמת, זה היה תקופה של עריכה, תקופה מזעזעת שבין חדרי עריכה לבתי חולים.
אמא שלך היא גם העורכת של הסרטים שלך בעצם.
סליחה, כן, אמא שלי גם ערכה את כל הסרטים שלי, חוץ מכמובן את הסרט האחרון, ובמקביל ערכנו את מילים נרדפות, והיא קיבלה טיפולים שכמובן לא יכלו לעזור מול הטייפון הזה שקוראים לו סרטן. לפחות במקרה שלה, ויום אחד צלצלה אליי פקידה ממשרד התרבות, הזמינה אותי להקרנה של סרט קודם שלי, של גננת בערבה. זה היה נדמה לי ב-18 באפריל, או באמצע, 15 באפריל, אולי הקרנה הייתה ב-18 באפריל. אני הייתי במין תקופה, אני חושב שגם בגלל המחלה של אמא שלי, זה מין תקופה שבה אתה באמת מאבד את כל, זאת אומרת, אתה אומר את כל מה שאתה חושב, אתה חושב, אין לך שום מרחק, שום תיווך לשום דבר. ואותה פקידה שבאמת הייתה, זאת אומרת, הייתה לי איזה מין דעה שלילית מטופשת, או איזה כל מיני סטיגמות בראש שלי על פקידים במשרד התרבות, פקידות במשרד התרבות, שהם אפורים, משמימים, היא הייתה ההפך הגמור, היא הייתה כולה חיים, כולה חדווה, כולה אהבת היצירה, כולה אהבת אומנות, היא הכירה מאוד טוב את הסרטים שלי, זה כמובן מאוד שימח אותי. היא הייתה באמת סוג של קסם מהלך, ואני חושב שתוך 5 דקות הוקסמתי ממנה בטלפון, ואז אחרי שהיא גמרה להקסים אותי, היא אמרה לי שרק יש איזה טופס שצריך לחתום עליו ולפרט מה הנושאים שעליהם אני אדבר, כי אחרת לא ישלמו לי, וזה תנאי לקיום ההרצאה ודברים כאלה.
זאת אומרת, זה באמת קרה.
כן, כן, זה בדיוק מה שקורה בסרט, ואני ממש כמו בסרט, בגלל שהימים היו ימי יסי של מירי רגב, ובכל אנשים... בטח זוכר את התקופה הזאת, אנשים היו לוחשים אחד לשני את הסינופסיסים של הסרטים שלהם, ואני הייתי מקבל כל מיני טלפונים, נסה לתת אופי קצת יותר ציוני למה שאתה אומר, וכל מיני דברים כאלה. וגם הייתי שוב בתקופה שלא הייתה לי שום יכולת לפלטר את מה שאני אומר, אז אמרתי לה, מה שעלה לי בראש, אמרתי לה, טוב, אני מבין שאתם שונאים דעות שהן לא הדעות שלכם. והיא באופן די מדהים, אמרה, ממש כמו בסרט, תשמע, אני ממש לא גאה במה שאני עושה. בשנתיים האחרונות, מתערבים בהכל, רוצים לשלוט בהכל. אז תחתום על הטופס, נכון? אתה גם יכול לשלוח לי בפקס. ומפה זה ממשיך ממש כמו הסרט, צלצלתי לעיתונאית קולנוע שכולנו מכירים, התייעצתי איתה, סיפרתי לה את הסיפור, והיא אמרה לי, תשמע, זה מדהים, בייחוד מדהים שהיא אומרת את זה, צלצל אליה, תקליט אותה, ונפרסם. אני אמרתי, טוב אולי, ושנייה אחרי זה אמרתי, מה פתאום, אני לא יכול לחרב את חייה של, או לפחות את הקריירה המקצועית של אותה אישה, באקט שאני מניח שהיה בו גם תערובת של אנושיות ופחדנות. לא עשיתי את זה, נסעתי לערבה, מטרד ממה אני אגיד, מה אני לא אגיד, האם אני אגיד איזה משהו שלא ימצא חן בעיני מישהו בהרצאה, וזה ייגמר בקיצור, לא ידעתי מה יקרה. אבל כשהגעתי לערבה כל זה לא היה חשוב, אמא שלי גססה כבר, ומה שהייתי עסוק זה בלצלם לה כל מיני דברים מהערבה, אגמים, חולות, לשלוח לה אותם. אני לא זוכר הרבה מההרצאה, חוץ מזה, חוץ מהמראה והנחיתה באיזה מטוס קטן שנראה כאילו הוציאו אותו מאיזה לגו. וזהו, למה אני אומר שאני חושב שהסיפור מעניין בהקשר של הסרט? כי אני חושב שכאילו, שקצת כמו בסרט, הוא מתחיל בהמון פוליטיקה, או בהמון איזה פוליטיקה קונקרטית, ונגמר ב... לשאלות הכי יסודיות של, של הקיום שלנו בעמידה הזאת מול חיים, מוות, מול שמש ושמיים שחורים. חודש אחרי זה אמא שלי מתה, חודש וחצי. אני עוד זוכר שהייתה לי איזו שיחה איתה שאמרתי לה שיש לי איזה מחשבות על איזה תסריט שקורה בערבה, על איזה דמות של פקידה שתיארתי לה בכמה מילים ובמאי. ובאופן מוזר, אני חושב שבגלל שלא יכולתי לספר לה על האמא הגוססת של הגיבור, אז העברתי את המוות לפקידה ואמרתי שבסוף היא קופצת אל מותה או משהו כזה. אבל היא בסוף חיה. זה שלושה שבועות אחרי שאמא שלי מתה, התיישבתי לכתוב את התסריט באופן יותר... קצת, אני לא, התסריט יותר כתב את עצמו, ואני הייתי, שבועיים אחרי זה הוא היה גמור, ועשרה חודשים אחרי זה יצאתי לצלם.
והאד תמימי וסמוטריץ', שהם בסצנת הפתיחה, איך בעצם הם נכנסו לזה?
תראה, אני חושב שכשעושים סרט על במאי קולנוע, אז תמיד השאלות האלה, כשאתה עושה סרט על צייר, אז איך תראה את הציורים שלו, כשאתה עושה סרט על משורר, איך תקריא את השירים. כשעושים סרט על במאי קולנוע, אז תמיד נורא מסובך, כי אתה אומר לעצמך, איך אני... חלק מאוד מהותי זה אותו דמות יוצרת, איך אני אפיין את היצירה שלו, איך אני אביא אותה. אז חשבתי שבאמת הסצנת ליהוק הזאת, זאת אומרת, חשבתי שלטוב ולרע זה הכי הסרט של יהוד הזה. מין סרט שמצד אחד הולך ישירות אל הפוליטיקה, ומצד שני הופך אותה לאיזה מיצג אומנותי. קצת מנותק, קצת משונה, קצת מגוחך, אבל בו בזמן כנה. אבל הדבר השני שאמרתי לעצמי, כל הסרט הוא נורא סובייקטיבי, האופן שהוא מצולם, שהוא עשוי, אתה בעצם הוא בתוך אולי ליבו ומוחו של יהוד, מדי פעם אתה גם מתבונן עליו מהצד, אבל... ואמרתי לעצמי שצריך לעשות איזה, את יודעת, כמו בימים ההם בזמן הזה, או כמו ההקדמות האלה שלפעמים עושים באגדות או בתנך.
או בין, כן, בתנך. כן. זה מאוד הזכיר לי נביא זעם.
בדיוק, כדי להציג את ה... בימים ההם בזמן הזה, אומרים, אין מלך בישראל, יש מלך בישראל, אבל כדי להראות את ה... למד דמתה הארץ הקדושה.
את הלך
או
הרוח.
הקדושה או הלא קדושה שבה אנחנו חיים, ארץ ישראל. ואמרתי לעצמי, שבימים בהם, בזמן הזה, הייתה ארץ ישראל שבה נערה בת 16 נזרקה לעשרה חודשים בכלא בגלל שסתרה לחייל שבא והתיישב באדמתה, ושר מכובד בממשלה הביע צער עמוק על זה שלא ירו לה כדור בפיקה של הברך כדי להפוך אותה לנכה לכל החיים, וזה מין... זאת הייתה דמותו של המקום, והיה חשוב להבין מהו המקום שבתוכו כל הדמויות האלה, או כל הגיבורים האלה מעכשיו יחבטו אחד בשני, ובעצמם ישתוקקו, ישנאו, זאת אומרת, זאת הייתה זירת ההתרחשות.
זה באמת מאוד, מאוד מאוד חזק הקטע הזה, בייחוד הפירוק וההרכבה שלו שאתה עושה, גם מבחינת הסאונד, בוא נשמע אותו רגע, זה בעצם קטע מסצנת הפתיחה, שהבמה יוד, ככה קוראים לו בסרט, בגילום של אבשלום פולק, עושה אודישנים לוידאו ארט שלו, ומשתמש בטקסט אמיתי שסמוטריץ' כתב בטוויטר?
כן, שסמוטריץ' צייץ בטוויטר, כן.
בוא נשמע.
אני עאד תמימי. נולדתי ב-31 בינואר 2001, בכפר נבי סלח שבפלסטין. בגיל 16, סתרתי לחייל ונחלתי. זו הברך שלי.
הטוויטר של השר סמוטריץ'.
זה ממש עצוב שעאד תמימי רק במעצר בית. היא הייתה צריכה לחטוף איזה כדור לפחות בפיקה של הברך. זה היה מכניס אותה למעצר לכל החיים.
לשיר?
אהה.
אנחנו נשמע את נושא המקבעת עכשיו.
אז בקשר לזרעים הם עומדים לנגול, זה לא נורא בשביל כל השנים האלה, יכולה להיות איזו צלופה. יפה בארוגה שלך בגינה שלי העולם מושלם אנשים רעים זו עיר משעממת כן משעממת אפשר לצפות את השמש להיעלם באש הבני זונות האדמה מקולקלת האדמה מקולקלת התורה לשוטים אהבה לתודעים וחולי שפעת אלוהים אני כל כך משועמם הם הופכים קצרים זה לא נורא בשביל כל הלילות האלה יכולה להיות איזו צמיחה בארמון שלך בארמון שלי העולם מושלם אנשים רעים זו עיר משעממת כן משעממת אפשר לצפות את הכתר בחומר משמר מנשדש לי מתחת לחולצה לגרביים בקשר לחיים הם קצרים ובקשר לריצה התאפן אלוהים האדמה מקולקלת האדמה מקולקלת האדמה מקולקלת האדמה מקולקלת
רעף כדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס. ספר ירמיהו א' פסוק י' שזה בעצם הנביא ירמיהו למי שלא מכיר היה משהו בסרט של חנדב שמאוד מאוד התכתב בכלל עם נביאי זעם וכמו שאמרת ביום הזה וספציפית עם הנביא ירמיהו שרוב הנבואות שלו היו נבואות חורבן הוא היה מאוד סנו בגלל זה ויש משהו שמאוד עניין אותי זאת אומרת זה סרט שאחד הדברים שהוא מדבר עליו חוץ מבאמת בן אדם שנלחם בתחנות רוח כמו שאמרת שזה גם ההשתקה הפוליטית וההכחשה שלה וגם בעצם המצב של אמא שלו אבל זה באמת העיצוב של הדמויות, ואיך המנגנון הזה של ההכחשה או של ההשתקה מפעיל את הפרטים השונים בחברה.
אני חושב, אני תמיד מרגיש שזה, ואני נורא מבין את זה, את אני חושב ש... יש איזה אינסטינקט של כולנו ש... שהחיים טובים, שהעולם הוא בסדר, ואנחנו קמים בבוקר והכל מחזק אותו, שמש זורחת ועצים ברחוב, אני חושב, ואני אני, 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 אני נורא מבין אותו, ואני נורא, במובן מסוים, חלק ממנו, ומול זה הצרצרנות הזאת של, שמוכיחה אותך ומוכיחה אותך, ויורקת על הרצפה ועל הפנים שלך, יש בה משהו ש, 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 שמנוגד לאיזה אינסטינקט בסיסי ש, ש, שמרגיש שיש, שיש, שיש הרבה מן הטוב בעולם. ומן הצד השני, אני יכול לדבר שוב על, 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 אני לא יודע איך זה אצלך, אבל, אבל לי יש לא מעט רגעים שבהם אני, שבהם, אני לא יודע אם זה החיים, אם זה המדינה הזאת, שהיא מוציאה אותי מדעתי, היא מוציאה אותי מדעתי ברמה הכי יסודית, היא מוציאה אותי מדעתי באופן שכל מה ש, כל מה שטעים דוחה, כל מה שטוב רע, אני יוצא לרחוב ואני מרגיש שאני מוקף אויבים, כל עוברי האורח הם אויבים. וזה לא רק סובייקטיבי, זאת אומרת, זה כן נשמח על איזה, כולנו יודעים, או חלקנו לפחות יודעים או מסכימים מה עושה המדינה הזאת, מה היא עושה על בסיס יומי, מה היא עושה, מה בעיות היסוד שלה ומה עומק המחלות שקיימות בה. אגב, זה בכלל לא משנה איך זה, יש כל מיני כזה, ואיך פה, ואיך פה, ואיך ברוסיה, ואיך בזה. יש משפט שאני מאוד אוהב, שאומר ש, ש, שאומר, כל המדינות בעולם רעות, ושלי הגרועה מכולן. אני חושב ש, שזה, זה תחושה, תחושה יסודית של אנשים שמנהלים יחסים אמוציונליים עם המקום שבו הם חיים. אז, וזה אני חושב גם התחושה של הנביא, הרי מה, הם אומרים לי ירמיהו ובאשור, ראית מה הם עושים באשור, ראית מה הם עושים בטח אני מבלבל פה זמנים היסטוריים, אבל לא משנה, מה הם עושים בבבל, או מה הם עושים לא משנה איפה, לך תטיף קודם לעמלקים, הרי זה מגוחך, זה פשוט נובע מסערת רגשות מתמדת ביחס למקום שבו אתה נמצא,
שאין לך מקום אולי? שאין מקום לדברים מסוימים?
שהופכת את היומיום הכי פשוט לאיזה רכבת הרים, שהופכת את היומיום הכי פשוט לעליות ומורדות, שכאילו לא מאפשרת לך להירגע. אני חושב, אני מרגיש ש...
אני יכולה להזדהות עם זה.
כן, אני מרגיש שמדובר קודם כל בקונטקסט הזה של ירמיהו או של יוד, באנשים שכאילו היומיום הפשוט שמרגיע את כולנו, לא מצליח להרגיע אותם.
אפרופו ירמיהו ויוד, יש ממש, זאת אומרת, הבמה יוד ממש אומר שם טקסטים באמת כמו של נביא כאלה, שמאוד מאוד חשבתי שהעבודה עם השחקנים הייתה מדהימה. באמת מעניין אותי איך עבדת איתם, עם אבשלום פולק ועם נור פיבק, ששניהם כל אחד, וזה ממש טקסטים לא פשוטים להגיש אותם בצורה שהיא אמינה, והם צלחו את זה, לא רק שהם צלחו את זה, היה משהו כל כך רגשי וכואב בסרט, במשחק שלהם.
אני חושב, תודה, אני חושב שאולי מה שמעניין, שבאמת העבודה עם שניהם הייתה הפוכה, כי מהויות אחרות, והם שחקנים אחרים, ושני יצורים הפוכים כמעט באופן שבו הם נעים בעולם, ואני חושב שזה אולי גם עובר בסרט. עם אבשלום העבודה הייתה פשוט מין מוזיקלית רגשית. אני חושב שבמובן הזה אבשלום ואני מאוד קרובים. אני, בסרטים שלי יש לפעמים התקפות של מילים, אבל בסוף אני לא כל כך יודע מה אומרות המילים. אני יודע, אני כאילו אומר, כשאני חושב, אני אומר, זה הסצנה שהוא עושה, ככה. זה ככה עובד אצלי. וככה דיברתי עם אבשלום, דיברנו בטונים, בצעקות, ואני חושב שאפשר לראות לאן מגיע הקול שלו במקום לסיימים. איך הוא צורם ועולה וגווה עוד ועוד ועוד, ובסוף, וככה אני חושב המילים האלה, את יודעת, אני חושב שבאמת אם היית הולך ואומר לו מה המשפט הזה ומה המשפט הזה וזה, אתה רוצח את זה, כי בסופו של דבר הוא משתמש במיליון מילים, אבל בסופו של דבר זה איזה מין, הוא מגיש את הלב שלו על מגש למצלמה שם.
ככה זה הרגיש.
כן, ואני חושב שזאת הייתה האמת היחידה של הטקסט ודרך היחידה לעבוד איתו. לעומת זה, נור היא באמת, אני חושב, גם דמות וגם אדם שחי את, את האמת האינטואיטיבית של החיים. זאת אומרת, אתה יכול לצרוח עד מחר, אבל לא תצליח לשכנע אותה שכרגע השמש לא זורחת, ולא תצליח לשכנע אותה שבחוץ אין ציפור. והיא צודקת, היא צודקת. כולנו רואים את השמש וכולנו רואים את הציפור. ואף צרכה לא תבטל אותם, ואולי טוב שכך. ואם נור, באמת העבודה הייתה, זאת אומרת, מה אומרים, מה קורה, מה... אז בעצם היה פה איזה אחד שהוא כל הזמן היה באיזה געש ושאגות ומלמולים והמהומים, והייתה מישהי שפשוט ניסתה לדבר. ואני חושב המפגש הזה הוא תרם לאופן שבו נוצרת הקרבה והריחוק בין הדמויות האלה, שאני חושב שבתחושתי, כשרואים אותם בתחילת הסרט על ספה, אז 99% מהצופים מאמרים שעד הדקה ה-30 הם ישכבו, אבל בסוף אין, זאת אומרת, שום דבר לא מצליח לחבר את שני האנשים האלה, שאולי הרבה דברים יפים היו יכולים להתרחש ביניהם בסיטואציה אחרת.
והיא עדיין מכילה אותו כל הזמן. היה משהו בעיצוב דמות שלה, אני חושבת, זאת אומרת, כאישה, שהיה לי לא נוח לצפות, ועם זאת, הזדהיתי איתו. במקום הזה, בייחוד של נשים צעירות, זאת אומרת, הרצון הזה שלה כל כך להיות נאהבת על ידי הבמה יוד. אני חושבת שזה מלכודת שהרבה נשים נופלות אליה, וגם העיצוב תלבושות שלה, שמסתובבת שם עם המלמלות האלה ונעלי עקב בתוך הדיונות האלה, זה רצון כזה ש...
אני חושב שזה נורא טרגי, כי אני חושב שבאמת היא באה ליום חגה, ויום חגה זה... זה להראות את סרטיו של אותו יוד, ולי זה ממש נוגע ללב. זאת אומרת, יש משהו, היא רק רוצה שאנשים ישבו ויסתכלו על הסרטים שלו, היא רק רוצה, והיא מוכנה, כמו שאת אומרת, היא סופגת בשביל זה את כל המבטים שלו, את כל השתיקות שלו. כל פעם שהוא ממלמל איזה מלמול מרושע, אז היא, אתה מרגיש איך בראש שלה, היא לא טיפשה, היא לא שומעת, אבל בראש שלה היא מאבדת את זה ושולחת את זה לאיזה מקום אחר כדי שהיא תוכל להמשיך במשימה הזאת שלה, בייעוד שלה, שגם מסב לה אושר, להביא לה לאותה עיירה קטנה שבה היא גדלה בערבה את השוטים, את המראות, את הצלילים של יהוד. אבל הוא בעצם הוא לא יירגע עד שהוא לא יעלה אותה כקורבן. הוא רוצה את הראש שלה.
זה יפה מאוד, אני חושבת שזה באמת מביא אותנו קטע יפה לשיר הבא, דקת שיר.
Always thought that I was the only one in your world.
זאת הייתה ונסה פרדיס, מקטע שמופיע גם בסרט, שיר מופיע בסרט.
נכון, אלילת ילדותי.
בתוך הערבה, זה סצנה מהממת. אני רוצה לשאול אותך על מפלצות, ובכלל, זאת אומרת, יש, וזה, אני חושבת, אחד הדברים היפים שבסרט, ואולי באמת תשובה לכל האנשים שלא, הוא משחיר את ישראל, וזה וזה וזה, בסוף הדמות שיוצאת הכי רע, שהביקורת מופנית הכי כלפיה, היא בעצם אותו במאי יוד, אותו לוחם זכויות האדם, לוחם הצדק, שבאמת מתחיל כאיזשהו אביר, והופך להיות, שלוחם במפלצות, והופך להיות המפלצת.
לגמרי, אני חושב שזה קצת, את יודעת, יש את איזה תמה שאני תמיד נורא מרגיש קרוב אליה, הבלש האמית שמחפש את השם, את הרוצח, ובסוף מגלה שזה הוא. אני חושב שזה סיפורו של יהוד. איך זה קרה לו, אני יכול רק לדמיין. אני מניח שמרוב שהוא הרגיל את עצמו לאיזו התנגדות, התנגדות כעמדה מוסרית, התנגדות כעמדה פוליטית, התנגדות כעמדה אומנותית, שזה משהו שאני חושב שכולנו מכבדים, הוא פשוט הפך להיות מישהו שמתנגד לחיים, שמתנגד לאנושות, שמתנגד לאנושי שבתוכו, הוא התנתק מהאנושי שבתוכו. כולם סביבו הפכו להיות אויבים. כמו שאת אומרת, הוא ראה בכל מקום מפלצות והפך למפלצת בעצמו. אבל אני חושב שבאמת יהוד שיוצא לאיזה חצי מסע צלב, חצי, כן, מסע צלב, כדי לנקות את הארץ מהרוע שבה, מגלה בסוף הסרט שהוא המחלה שהוא רוצה לרפא. יש משפט שאני נורא נורא אוהב, שיום אחד תביט בתהום ותראה שם את עצמך, או תראה שם את פניך. בסרט הזה באמת יש תהום, ואני חושב שזה בדיוק, זה בדיוק מה שקורה ליהוד. אני חייב לומר שאני גם חושב שחברות חולות, מציבות לפניך ברירות בלתי אפשריות, לא אנושיות כמעט, לא מוסריות. למשל, להיות צודק או להיות אנושי. או למשל, מה המשמעות של להיות טוב במקום לא טוב? האם להיות טוב במקום לא טוב זה להיות רע? אז אני חושב שדמויות הסרט נחבטות בתוך הברירות הרעות האלה. באיזשהו שלב יהוד מספר איזה סיפור מכונן, סיפור צבאי, שבעצם במובן מסוים אומר שעומדות מול האדם בסיטואציה הנוכחית שלוש אופציות: להיות השטן, להיות הקורבן, או להיות האמן שמסתכל מהצד ולא נוקף אצבע. אף אחת מהן היא לא איזו בחירה נאצלת.
זה מאוד מעניין בהקשר הזה שוב, גם מאוד אהבתי את זה, איך שזה התקשר ליעד תמימי בהתחלה, שאין לה קול. זאת אומרת, היא הייצוג הזה של הנסיכה הבלונדינית שצריך להציל, יהוד מתגייס להציל אותה, מתגייס לתת לה קול, והיא בעצם הפלסטינית היחידה שרואים בכל הסרט. ובמדבר אין אויבים, בסיפור אין אויבים, וזה רק איך המחשבה על אויבים מחלה אותנו בתוכנו.
כן, וגם אותם משחקות בחורות יהודיות, או מטולטלות, או כאלה ששמות פאה מטולטלת. אני ממש מסכים איתך. תראי, אני חושב, אני תמיד, אני יכול להגיד מנקודת הראות שלי והמבט שלי, שהרבה פעמים, נגיד, שאלו אותי, האם הסרט הבא שלך זה הסרט של יהוד, זה הסרט עליי תמימי, וכמובן שלא, אבל אני תמיד מרגיש שלפחות לי אין היום, פעם אחרונה שעשיתי סרט שהיו בו פלסטינים, זה היה כשלמדתי בסם שפיגל, ואני מרגיש שאין לי את היכולת או הצורך האמיתי לעשות את זה, כי אני מרגיש שבתוך הנפש של היהודי, הפלסטיני כבר נמצא, ובהיעדרו הוא נמצא במובן מסוים הרבה יותר. הוא ביותו הצללית, ביותו את היהודי מסתכל במראה ורואה איזה בבואה נראית לו, נראית של פלסטיני שמלווה אותו. והאויב הנעדר אבל הנצח קיים הזה, אני חושב שהוא נוכחותו היא מקרסמת בנשמה שלנו ומעוותת אותה ומעקמת אותה. אז אני חושב שהנפש המעוקמת הזאת ביקום שלה נמצא הפלסטיני, נמצאת לצורך העניין גם אי תמימי, שבאמת את יודעת באיזה מין כל מיני השטחה של הסרט הפכו אותו לכאילו סרט על אי תמימי. אז זה כל כך, כמו שאת אומרת, זה גם יהוד לוקח את אי תמימי והופך אותה לאיזו נסיכה אילמת.
זה קצת כמו באמת המדבר, הולכים והולכים והולכים ולא מגיעים לשום מקום.
לגמרי, ואני חושב שזה קצת כמו המדבר, שהוא גם איזו גאולה, והוא גם ארץ גזרה.
זה יפה. נשמע עכשיו עוד שיר שבחרת. אגב, את כל השירים שאנחנו שומעים זה נדב בחר.
תעמי המוזיקלי האנכרוניסטי.
את אמינם.
וואו, זה באמת אנכרוניסטי.
ותכף נחזור.
In 5, 4, 3, 2, 1.
Obi Trice, real name, no gimmicks.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
We've got a bogey. I'm on the way.
Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside.
Guess who's back, 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 back again. Jamie's back, tell a friend. Guess who's back, 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 guess who's back,
back. I've created a monster, cause nobody wants to see Marshall no more. They want Shady, I'm chopped liver.
Well, if you want Shady, this is what I'll give you. A little bit of me mixed with some hard liquor. Some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor. When I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so come on and dip, bum on your lips. Jump back, jiggle a hip and wiggle a bit. And get ready, cause this is about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin!
Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me.
Little hellions, kids feeling rebellious. Embarrassed, the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells,
bitch!
A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. Notice, let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass. And it's a disaster, such a catastrophe for you to see. So damn much of my ass you ask for me. Well, I'm back, na-na-na-na-na-na-na-na-na. Fix your minutes and I'm tuning in. And then I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm in arresting, the best things in wrestling. Investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel attention, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me?
Now this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me. So everybody, just follow me. Cause we need a little controversy. Cause it feels so empty without me.
A tisk and a task it, I go tit for tat with anybody who's talking this and that. Chris Kirkpatrick, you can get your ass kicked. Worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy that's dead. You don't know me, you're too old. Let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil. Ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes, man, it just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy.
Hey,
there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me.
Now this looks like a job for me. So where
אנחנו ברדיו הקצה, אני יעל קיים, מערכת את הבמה נדב לפיד, בהקשר לסרט שלו שיוצא עכשיו הברך.
היי.
אהלן.
אהלן.
אני רוצה לשאול אותך גם לגבי הצילום, העבודה של הצילום, הצילום הוא מאוד מאוד עז, הוא מאוד מאוד השפיע עליי רגשית, ובכלל, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד חזק ומטלטל ומעביר חוויה רגשית, מאוד מאוד חזקה, אתה שיתפת פעולה, אני חושבת שבכל הסרטים הארוכים שלך, נכון? עם שי גולדמן, עם הצלם נכון, שי גולדמן, נכון. ורציתי לשאול אתכם איך בעצם, יש שם סצנות שלכאורה היו יכולות להיות מצולמות בצורה מאוד פשוטה, אבל פירקתם אותם והצילום הופך להיות איזה שחקן נוסף. איך עבדתם עליהם? למשל, הסצנה של שיא האימות שלהם, שמי שראה את הסרט, ואנחנו לא פה בקטע של ספוילרים, זה לא סרט של ספוילרים, אף אחד לא מת בסוף, אז לפחות לא על המסך, אז בעצם זה צולם, אני כשראיתי את זה, זה ממש נראה כאילו נס אותה, זה היה לי ברור שזה גם מכוון, הוא לא נס אותה, הוא לא פוגע בה פיזית בשום צורה, אבל זה בהחלט מתכתב עם הפעולה הרגשית שהוא מעביר את יהלום, הדמות של, שמגלמת נור פיבק. ומעניין אותי להבין איך עבדתם על זה.
אגב, טכנית, הסצנה הזאת שמת הייתה אחד האתגרים הגדולים, כי כביכול, כמו שאמרנו קודם, אדם עומד ונועם מניפסט, ואני חושב שהיא טכנית, תכף מעניינת באופן כללי, אבל אני חושב שמעניינת כי לי הייתה איזו תחושה שיוד במסגרת החדירה שלו אלינו צריך להשתלט עלינו, לחצות את המסך ולתקוף אותנו. עכשיו זה מילים, אז איך אתה עושה את זה? אז באמת מה שעשינו שם במובן הטכני זה שרציתי שיוד ישתלט על המצלמה. ושככל שהטון שלו הופך להיות צורמני והזעם שלו גדל, המצלמה תהפוך להיות צורמת איתו. חיברנו איזה חתיכה של חתיכות ברזל למצלמה, ואבשלום פולק הולך ומתקרב שם אל המצלמה, דוחק את נור הצידה, ופשוט תופס את המצלמה באיזשהו שלב ומתחיל לטלטל אותה בקצב המילים שלו. וזה אגב, הדבר הזה הוא קשור למשהו שאני נורא נורא מאמין בו. אני מאמין ש... זאת אומרת, זה נראה לי ברור, אבל שצילום הוא הכל חוץ מזה עבודה טכנית, ואני מאמין אמונה עמוקה שגם הצלם ואפילו הבומן ואפילו איש הגריף וכל מי שעל הסרט, כל מי שעובד בסרט, חייב להיות חלק מאיזה רגש או תפיסה או מחשבה ששוכנת על הסט ברגע הצילום, ושאם זה, זה, זה יתקיים באופן הכי עמוק וטוטלי, נניח במוח או בראש של שי גולמן הצלם, זה ירד ליד שלו, מהיד שלו זה יגיע לידית של המצלמה, משם למצלמה, משם לפריים, וכך יהיה הסרט. אז אני, כל השיחות שלי עם שי הם מן שיחות, או 90% מהשיחות הם מן שיחות של תחושה. זה גם מתקשר, אני חושב, למשהו אחר שקיים אצלי עכשיו בסרטים באופן כללי, בסרט הזה הגיע באמת לקצה, זה הרעיון הזה של, יש משפט שאני מאוד אוהב, משפט של האקספרסיוניזם הגרמני, שאומר, אני לא רוצה לצייר את המכונית, אני רוצה לצייר את הרגש שהשאירה המכונית אחרי שעברה, או אחרי שנעלמה. ובאמת אני, זאת אומרת, אני חושב שהברך זה סרט שמדבר אך ורק על, על, על האמת המחשבתית והרגשית של המסע הזה. וזה מאוד ברור שבשביל להגיע לאמת המחשבתית של, והרגשית של המסע הזה, אי אפשר להסתפק בתיאור של מה ש... בתיאור קונקרטי. חייבים לחדור דרך העצמים, דרך החול, דרך האנשים, אל הקרביים שלהם. עכשיו, עם מכחול זה יותר פשוט ממצלמה. אני זוכר שהסתכלתי לפני הסרט, הרבה פעמים יש את הוידאוים האלה של ג'קסון פולוק שרץ אל הבד ומצליף בבד עם המכחול שלו, ואמרתי, איך אני עושה את זה עם מצלמה? ועם מצלמה זה קשה, כי המצלמה היא דוחפת אותך לענייניות, רואים את הדבר. אז במובן מסוים הרגשתי שכל הסרט הזה, אני חייב לשבש את המצלמה. אני חייב להקשות עליה להישאר קונקרטית, אני חייב להילחם ברצון שלה לשמור על איזה ריחוק ועל איזה יובש. ו- ואני חושב שזה הסרט, זה ממש, זה, אני חושב שהצילום שלו הוא מלחמה במצלמה מתוך איזו התעקשות לערב אותה, לפעמים ממש לפגוע בה יכולת שלה לתפקד קייאות, כי מהקלקול שלה תבוא האמת שלה.
תודה נדב, זה ממש מרתק, באמת. נמשיך בשיר, Welcome to the Jungle, שמופיע גם בסרט של Guns N' Roses, ותכף נחזור. משהו אחד שלא דיברנו עליו בסרט, באמת הקשר של הבמה יהוד לאימא שלו הוא מאוד חזק, הוא כל הסרט מצלם לה חלקים של הערבה ושולח לה, הוא גם אומר, יש משפט שחוזר בסרט, אימא שלי אומרת שבסוף הגיאוגרפיה תמיד מנצחת.
כן, טוב, אולי נחיל במשפט. א', זה היה משפט חביב על אמא שלי. פעם לא שאלתי אותה למה היא התכוונה, אבל אני חושב שאני יודע. אני חושב ש ש ש ש ש ש ש ש ש חלקנו, הרבה מאיתנו, חלקנו, יוד בוודאי, מכריזים מתוך ההתנגדות שבהם, מכריזים מלחמה על העולם, על הסביבה, על הגיאוגרפיה. אבל בסופו של דבר, אף אחד לא יכול לנצח את מה שסביבו, ויותר מזה, בסופו של דבר אתה הופך להיות הגיאוגרפיה הזאת שייחסת עליך מלחמה, אתה הופך להיות עוד פריט בנוף, אתה הופך להיות, דיברנו קודם על הנביא, גם הנביא שהולך במדבר, הופך להיות, אתה יודעת, כמו הגמל, כמו הציפור בשמיים, אתה הופך להיות חלק חלק מהסביבה, חלק באמת עוד איזה פריט ויזואלי.
ובסוף יש שם בכל זאת, וזה שנוי במחלוקת, אבל אני הרגשתי שיש איזה תקווה. ובסוף הוא גם באיזשהו מקום, לא בהכרח באמת, אבל זה, ככה זה הרגיש לי, איזה משהו מטאפיזי חוזר לאמא שלו.
כן, הוא בסוף חוזר לאמא שלו, הוא רואה את העולם דרך העננים, נקודת המבט של המתים. אני חושב שבסוף יש תקווה, חצי גאולה, במובן הזה שהוא חוזר להיות חבר בקהילה הזאת שקוראים לה האנושות. במובן מסוים, מתפייס אולי עם האנושי שבו.
זה מעניין, כי הוא, כל מה שהוא היה צריך זה ליטוף, כל מה שהוא היה צריך זה שמישהו יגיד לו, אתה טוב.
שמי, אתה טוב, זה מעט, אבל זה המון. אתה יודעת, אני חושב שזה כאילו הדיאלוג היסודי שאדם היה צריך לנהל עם אדם, וזה באמת, אני חושב, איזה משפט, זה אולי המשפט הראשון, והמשפט הראשון ששוכחים. אבל, סליחה על הצורך באבל, אני חושב שבמקביל, כמו שכולנו יודעים, זה להיות אנושי, זה גם להבין שלא אתה תשנה את הגיאוגרפיה, שלא אתה תשנה את ההיסטוריה, ושלא אתה תנצח את המוות. ואני חושב שהסרט נגמר עם תקווה ועם שלושת התובנות האלה, מהו אדם.
וגם עבורי, אני הרגשתי שגם עם איזושהי אהבת אם, או איזושהי תחושה שלו, שיש לו איזה בסיס, או איזה אהבת אם, ומאוד אהבתי את זה, זאת אומרת, מאז שאני אימא, אז כשהייתי רואה את רוני דניאל בטלוויזיה, זכרו לברכה אגב, אני, כל מה שרציתי לעשות זה להתקשר לאימא שלו ולבקש שתבוא לקחת אותו.
תראה, אני חושב שבאמת, לפעמים אני חושב, בתור מישהו שהיה קשור בצורה בלתי רגילה לאימא שלי, ואני חושב שיש לפעמים משהו כמעט, בטח לא מחושב, כמעט לא אחראי בלהיקשר כל כך למישהו שככל הנראה, אם הכל ילך כשורה, ימות הרבה מאוד שנים לפניך. כמעט היינו צריכים למתן את זה, היינו צריכים להמאם את זה, היינו צריכים לדעת שכגובה הפסגה תהיה גם גובה הנפילה, אבל טוב, זה אפשרי, לא אפשרי, אנחנו, כלומר, בסוף אנחנו, אני כאילו אוהבים בלי סוף את מי שמתפוגג ונעלם ומשאיר אותנו לחיות חיים שלמים וארוכים עם מהדרו. בצד שני, איך אפשר לוותר על אהבה?
זה משפט כל כך יפה. שהוא מביא אותנו לשיר סיום שלנו, שאתה בחרת. אני רק רוצה להזכיר שאנחנו פה בשיחה, אני אל קיים, אני בשיחה עם הבמאי נדב לפיד, בעקבות הצאת הסרט שלו, הברך, ש... יוצאת, שאפשר לראות אותה עכשיו. בבתי הקולנוע. נדב, מה השיר האחרון שאנחנו הולכים לשמוע? אתה בחרת.
בשבילי זה השיר הכי מרגש מאז שחר ההיסטוריה של הזמרת שהיא אהובת נפשי. אגב, זה גם שיר הקריוקי הקבוע שלי. קשה בלעדיך, שרון ליפשיץ.
שרון ליפשיץ, בוא נשמע. תודה רבה, נדב. תודה על השיחה.
תודה גדולה. תודה, יעל. תודה.
קשה לקום בבוקר, לפקוח את העיניים, והמיטה ריקה, חושך וקר, אני לשכוח מתאמצת, ולפתע מתכווצת, לזיכרון יקר, ראשך על הקר, קשה בלעדיך, כי נגעת בי, כל כך נגעת בי, ומה שבינינו נגמר. קשה בלעדיך, כי נגעת בי, כל כך נגעת בי, ומה שבלב עוד נשאר. מתחיל לרדת ערב, מונית קטנה עוברת, נוסעים להופע גשם בחוץ, אני על הבמה עומדת, והאורות עומדים לרדת, פנים בחשיכה, אני שרה לך. קשה בלעדיך, כי נגעת בי, כך נגעת בי, ומה שבינינו נגמר. נגעת בי, ומה שבלב עוד נשאר. חוזרים עכשיו הביתה, עוצרים לשתות בדרך, בכל הסמטאות. האור כבר עולה, אני שותה ומתרחקת, ויד זרה אותי חובקת, סביב קולות של צחוק. עכשיו